נידה דף מ"ד, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ג עמוד ב' במשנה למטה. הרגעים המלאכיים האלה, הרגעים הראשונים, התינוק, תינוקת, באים לאוויר העולם. פעם ראשונה פותחים את העיניים, משמיעים קול של בכי, מתוק, ערב. באותו רגע יש משמעות הלכתית כבר לתינוק. עדיין כמובן לא צריך להניח תפילין, עדיין לא חייב באכילת מצה, בליל הסדר בוודאי שלא, אבל ישנם דברים שכבר נוגעים לתינוק ביום הראשון שהוא נולד, וזה המשנה שלפנינו. אומרת המשנה, תינוקת בת יום אחד, אותו יום שהיא נולדה אפילו, מתאמה בנידה. אם יצא לדם מהמקור, היא תהיה טמאה נידה. היא לא יכולה להיות טמאה בזיווה, כי ימי זיווה מתחילים רק אחרי שבעה ימים. הרי פעם ראשונה שרואים דם, לא משנה, תינוקת זה גם יכול להיות בגיל מאוחר יותר. פעם ראשונה שרואים דם, זה דם נידה, שבעה ימים. אחרי שבעה ימים, מהיום השמיני והלאה, אם היא תראה דם, זה נחשב דם זיווה. אז אם היא תראה דם ביום השמיני, היא ראתה דם ביום הראשון, ואחר כך ביום השמיני, התשיעי והעשירי, שלושה ימים ראיית דם בימי זיווה, אז כשהיא בת 10 ימים, היא כבר מתאמה בזיווה. יכולה להיות אפילו זווה גדולה שצריכה לספור 7 נקיים, פילי פליים. זה לגבי תינוקת. ומה עם התינוק? לא נקפח אותו גם כן. תינוק בן יום אחד שראה זיווה, מתאמה בזיווה. כי הרי אין לי מושג של ימי נידה, ימי זיווה. תינוק, הוא רואה מראה של זוב פעם אחת, הוא מתאמה בזיווה. ואם חלילה רואים שיש לו נגע צרת, מן הסתם שזה לא חלק מהסדרת בדיקות הרפואיות, שבודקים את התינוק מעט כשהוא נולד, אם יש לו צרת או אין לו צרת. אבל אם בדרך אגב ראו שיש לו כתם לבן, נגע צרת, הוא מתאמה בנגעים אפילו ביום הראשון שהוא נולד. הוא מתאמה בתמי מת. אם הוא נגע במת, או שהוא היה באוהל שהיה שם מת, אז הוא נטמע. דרך כלל זה אוהל המת, הרי בית חולים יש, אם יש מת בבית חולים, הרבה פעמים זה עובר גם בין החדרים, זה הכל יכול להיחשב אוהל אחד, אז הוא גם כן יכול להתאמה במת. וזוקק לייבום. כל המושג של ייבום, אנחנו יודעים שאחד נפטר מן העולם והוא לא ישיר ילדים, אז יש מצווה שאשתו תתחתן עם אח שלו. זאת אומרת, היבמה מתחתנת עם אח של בעלה, זה נקרא מצוות ייבום. אבל כל זה דווקא אם יש אח. אבל אם אין שום אח, אז כמובן שאין מצוות ייבום. עכשיו, מצוות ייבום זה לא סתם מצווה, זה חיוב. זה לא שאם יש מצווה לאח לייבם. זאת אומרת, אם האח לא מייבם אותה, או לא פותר אותה על ידי חליצה, היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד. אבל אם אין אח, אז היבמה שבעלה נפטר בלי ילדים, פטורה מייבום. עכשיו, אם לאח אין ילדים, אין אחים, אם לאותו אחד שנפטר בילדים לא היה אחים, והאח היחיד זה אותו תינוק. אז זה אותו תינוק, בגלל שהוא נחשב אח, אפילו שהוא בקושי בן יום אחד, כבר אשתו של אחיו חייבת בייבום או בחליצה. ומצד שני, זה גם יכול להיות שהוא מקל על יבמה. הוא פותר מן היבום. אם יהודי נפטר ולא ישיר ילדים, אבל הוא ישיר תינוק בן יום אחד, זה מספיק, כבר אשתו פטורה מן היבום. הוא מאכיל בתרומה. איך ייתכן תינוק בן יום אחד, כבר יש לו השפעה לגרום לאמא שלו שיהיה מותר לה לאכול תרומה. אם לא הוא, אסור לה לאכול תרומה, איך ייתכן דבר כזה? דובר פה על אישה שמישראל, לא בת כהן, בת ישראל שהתחתנה עם כהן. אם היא נשואה לכהן, מותר לה גם לאכול תרומה, כמו בעלה, אחרי שהיא התחתנה איתו. אבל אם בעלה מת, אז תלוי. אם משאיר ילדים מהאישה הזאת, אז עדיין מותר לאישה לאכול בתרומה. אבל אם לא ישיר מן הילדים, אז אסור לה יותר לאכול תרומה. אם ישיר אפילו תינוק בן יום אחד, בזכות התינוק הזה שיהיה בריא, היא מותרת לאכול בתרומה. מצד שני, גם יכול להיות מקרה לא כל כך שמח. הוא פוסל מן התרומה, יכול להיות בת כהן. כל מה שהייתה רווקה, לא נשואה, לא מקודשת, הייתה מותרת לאכול בתרומה. אבל ברגע שהיא מתחתנת עם ישראל, נאסרת לאכול בתרומה. עד מתי? עד שבעלה נפטר. כשבעלה נפטר בלי ילדים, אז היא חוזרת חזרה לאכול תרומה כמו שהייתה לפני שהיא התחתנה. כל זה בתנאי שלא ישיר ילד ממנה. אבל אם נשאר ילד, אפילו התינוק בן יום אחד, היא כבר נחשבת כמו, היא לא נחשבת בת כהן, היא לא חוזרת לאכול. אין לה את הגדרה שבת כהן, היא לא יכולה לחזור לאכול בתרומה, כי יש לה בן מישראל, אז היא אסורה בתרומה. באותו יום שהוא רק הגיע לאוויר העולם, כבר יכול להיות מעורב בעסקאות של מיליארדים. איך ייתכן דבר כזה? ונוחל ומנחיל. זאת אומרת, יכול להיות שהוא, אם הוא נולד, ואותו יום שהוא נולד, אביו נפטר, קבל את הירושה, אפילו בן יום אחד. וכשהוא מת, הוא מעביר את הירושה לירושים שלו. וההורגו חייב. חייב מיטה. מה, תינוק קטן? כן, זה בן אדם, כל דבר. והרי הוא לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחתן שלם. לגבי מה, הגמרא תגיד שמדובר פה, שאם הוא מת, הם חייבים בדיני אבלות עליו. טוב, למדנו הלכה הראשונה שתינוקת בת יום אחד, אם היא רואה דם, היא נטמאת טומאת נידה. מינה נמילי, נתנו רבנן. הפסוק אומר, בענייני נידה, אישה. זאת אומרת, הלשון של הפסוק הוא כזה. ואישה כי תהיה זווה, דם יהיה זווה בבשרה. עכשיו, אם היה כתוב רק אישה, בלי וו, לא היה כתוב ואישה, הייתי אומר, אין לי אלא אישה כשהיא גדולה, מבוגרת. אבל מאיפה נלמד תינוקת בת יום אחד לתומת נידה מניין? תלמוד לומר, אביו בתחילת המילה ואישה. שזה מרבה תינוקת. בת 10 ימים, כבר עברו עליה 7 ימי נידה ועוד 3 ימי זיווה, היא נהיית לזיווה, נהיית זווה גדולה, כי ראתה 3 ימים בימי זיווה אדם. מנהן המילי שתינוקת בת 10 ימים מתאמה בזיווה. נתנו רבנן, בפרשת זיווה הפסוק אומר ככה, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, לא בזמן של נידה אלא בזמן של זיווה. עכשיו אם היה כתוב אישה, אין לי אלא אישה גדולה. בת 10 ימים לזיווה מניין, תלמוד לומר וו בת בתחילת המילה ואישה לרבות תינוקת לזיווה. גם תינוק בן יום אחד מתאמה בזיווה, וכולי. מנה נמילי, מאיפה אנחנו לומדים, מאיפה נלמד הדין של המשנה שתינוק מתאמה בזיווה. איתנו רבנן, כתוב בפרשה של זב, איש איש, כי יהיה זוב מבשרו, זובו תמה הוא. מה התלמוד לומר כפל הלשון? איש איש, לרבות תינוק בן יום אחד, שכבר מתאמה בזיווה. דברי רבי יהודה. רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אומר, גם אני מסכים שהוא מתאמה בזיווה, אבל לא מהפסוק הזה, אינו צריך, לא צריך חיבוי מיוחד ללמד שתינוק קטן, מתאמה בזיווה, מתאמה בזיווה. הרי הוא אומר, פרשה של זיווה כתוב, ועזב את זובו לזכר ולנקבה. תינוק הוא זכר או לא זכר? הוא זכר. אז אם כן, לזכר כלשהו, בן גדול, בן קטן, וגם תינוקת, לנקבה, גם כן כלשהי, בן כשהיא גדולה ובן כשהיא קטנה. אם כן, מה תלמוד לומר לפי דעתו, הכפל הלשון איש, איש, דיברה תורה כלשון בני אדם, לפעמים בני אדם, כשהם מדברים הם כופלים את המילה, אז גם התורה מדברת בדרך הזאת. וזה לא בא לרבות ריבוי מיוחד. דבר נוסף שלמדנו במשנה, שתינוק בן יומו, הוא מתאמה בנגעים. איפה המקור לזה? דכתיב, אדם כי יהיה באור בשרו נגע. אדם, כלשהו אדם, גם קטן. תינוק בן יום אחד, הוא מתאמה בתמי מת. מאיפה המקור לזה? דכתיב, כתוב לגבי כשמתארים מטומאת מת, איך מתארים? חוץ מזה שטובלים והכל, אז יש את ההזעה של מי חטאת, מי מעיין, מעורב עם אפר של פרה אדומה. כתוב שם לגבי האפר הזה, ויזה על האוהל ועל כל הכלים, ועל הנפשות אשר היו שם. נפש, כל דהו, גם קטן, זה נקרא נפש. עוד למדנו שתינוק בן יום אחד וזוקק לייבום. זאת אומרת שאם אח שלו, של התינוק הזה בן היום, נפטר והשאיר אלמנה בלי ילדים, אותה אלמנה פונה ימינה, פונה שמאלה, אם יש לבעלה אחים, בעיקרון בעלה היה בן יחיד עד היום. והיום נולד לו אח, תינוק, בן יומו, אז עכשיו האח הזה, הוא מזקיק אותה שהיא חייבת בייבום, היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד. מאיפה המקור לזה? דכתיב לגבי ייבום, כי ישבו אחים יחדיו, ההמשך של הפסוק שם, הוא מת אחד מהם, הוא בן אין לו וגמר, אז... בכיוון שבן אין לו ליבם הזה, אז אשתו חייבת בייבום. לכן, יבמה, היבם של אשתו, אח שלו, זאת אומרת, אח של בעלה, יבוא עליה ולקחה, לא לאישה, ויבמה. עכשיו, זה שכתוב, כי ישבו אחים יחדיו. מה זה יחדיו? אחים שהיה להם ישיבה אחת בעולם. אז אם האח הזה היה זמן מסוים שהיה ביחד עם האח שעכשיו נפטר, אם התינוק הזה היה זמן שהוא היה עם האח שנפטר, שזה הרי היה, כי הרי הוא כבר היה עכשיו בן יום אחד, ואח שלו נפטר מן הסתם היום, חייב להיות שהיום, אז באותו רגע, היבמה חייבת בייבום, כי היה זמן מסוים שהם חיו באותו עולם. מצד שני, הוא פותר מן הייבום, ברגע שנפטר בן אדם ולא היה לו ילדים, אבל היום נולד לו תינוק, והתינוק הזה ביום הראשון שלו, הוא כבר פותר את אמו מייבום, כי כתוב, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם, אז הלשון שלה כתוב, הוא בן אין לו, אמר רחמנה. עכשיו אתה יכול להגיד שבן אדם הזה אין לו בן, והאית לה, הנה יש לו בן, בן יום אחד. עוד למדנו לגבי תינוק בן יום אחד, הוא מאכיל בתרומה. זאת אומרת, אם אבא שלו כהן, ואבא שלו לא נשוי עם אמא שלו, או כי הוא נפטר, או סיבות אחרות, ועכשיו אמא שלו, לא יודע שהוא נפטר, בגלל שהוא נפטר, ואמא שלו עכשיו אמורה לחזור להיות בת ישראל שלא אוכלת בתרומה, אבל נולד לאישה הזאת בן מבעלה הכהן, אז אפילו שהוא ביום אחד, היא אוכלת בתרומה בזכותו, דכתיב ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. קרי, אפשר לפרש את הפסוק שילידי ביתו, הילדים של הכהן, יאכילו בלחמו את אשתו. מתי? אם בעלה נפטר, אם השאיר בן מהאישה הזאת, בזכות הבן היא יכולה לאכול עדיין בתרומה, למרות שהיא לא כהנת מהבית, כיוון שהייתה נשואה לכהן ויש לה ממנו ילדים, היא יכולה להמשיך לאכול בתרומה. עוד למדנו במשנה שיש מקרה גם הפוך, שתינוק בן יום אחד הוא פוסל מן התרומה. למה הוא פוסל מן התרומה? מדובר פה כמובן, אחת שמהבית שלה היא כהנת, התחתנה עם ישראל, ומאז היא נאסרת בתרומה, ובעלה נפטר, ועכשיו יש לה ילד, בגלל הילד הזה היא כבר לא יכולה לאכול, בגלל הילד הזה היא עדיין לא יכולה לאכול בתרומת בית אביה, כי יש לה בן מהבעל הישראל. למה? כי הפסוק אומר, וזרע אין לה, אמר רחמנה, התורה אומרת שאם אישה בת כהן התחתנה עם ישראל, אז מעכשיו אסור לה לאכול בתרומה. כי כבר ברשות בעלה ישראל. עכשיו, אם בעלה ייפטר מן העולם ולא יהיה לה בן ממנו, אז היא חוזרת לאכול תרומה של בית אביה, כמו שהייתה רגילה מבית אביה. אבל דווקא אם אין לה בן, שיש לה תינוק בן יום אחד, איתלה, יש לה זרע. לכן היא לא יכולה לאכול בתרומה. שואלת הגמרא, מהי איריה זרע? אפילו הוא בר נמי. למה אתה אומר שרק אם יש לה תינוק בן יום אחד, בגלל התינוק הזה היא לא יכולה לאכול יותר בתרומה, אפילו אם אין תינוק, רק היא מעוברת מהבעל הישראל, כבר אסורה לאכול בתרומה, דכתיב, כנעוריה פרט למעוברת. זאת אומרת, רק אם היא חוזרת לבית אביה כנעוריה, איך היא הייתה בכנעוריה? היא לא הייתה מעוברת. אז אם היא חוזרת לא מעוברת ובלי ילד, אז היא יכולה להמשיך לאכול בתרומה. אבל אם היא מעוברת, כשבעלה נפטר, כבר היא לא יכולה לאכול תרומה של בית אביה. אז כל שכן תינוק, אז בשמה צריכים לכתוב שאם יש לה תינוק מבעלה הישראל היא לא אוכלת בתרומה. אפילו אם אין תינוק, אפילו אם רק מעוברת, היא כבר לא אוכלת בתרומה. מתרצת הגמרא צריכי. נכון, גם זה נכון וגם זה נכון. גם כשהיא מעוברת מבעלה ישראל היא לא חוזרת לאכול בתרומה, וגם כשיש לה תינוק בן יום אחד מבעלה ישראל לא אוכלת בתרומה. למה צריך את שני החידושים האלה? די, כתב רחמנה וזרע אין לה. לגבי ולד, הייתי אומר משום דמעיקר האחד גופה, ואשתתרי גופי, כשהיא הייתה בבית משפחת כהן, בבית אביה, היא הייתה שם בן אדם אחד, בן אדם אחד, ואז היא אכלה בתרומה. כשהיא תחזור, אם היא תחזור בן אדם אחד, רק היא לבד, אז היא יכולה להמשוך לאכול בתרומה. אבל אם היא חוזרת עם תינוק, זהו. קודם כל אנחנו שמחים שהיא באה עם תינוק, אבל לאכול בתרומה היא כבר לא יכולה לאכול, כי כתוב שרק אם אין לה זרע, היא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. מעיקר אחד, גוף אבשת תרי גוף, גופי. אבל האחה, פה כשהיא מעוברת, היא חוזרת באיזשהו מקום לבית אביה, כמו שהיא הייתה תמיד. היא הייתה בן אדם אחד ונשארה בן אדם אחד, זה שהיא מעוברת, בסדר? אבל האחד, מעיקר אחד גופה ואשת אחד גופה, היי, מה תאיכו? אולי הייתי חושב שהיא כן תוכל לאכול בתרומת בית אביה. כתב רחמנה, כנעוריה, רק אם היא חוזרת כמו שהייתה כנעוריה, לא מעוברת, אז יכולה לאכול בתרומה. והיא, כתב רחמנה, כנעוריה, שזו השאלה הגדולה, הרי היה מספיק שיהיה כתוב שכשהיא מעוברת היא לא אוכלת בתרומה, כשהיא חוזרת לבית אביה הכהן, ואני מבין, כל שכן כשהיא חוזרת עם תינוק, הייתי אומר לא, מעיקר הגופה סריקה. ואשת הגוף המליה, אתה משווה איך שהיא הייתה פה כשהייתה לפני שהתחתנה, היא הייתה גוף ריק, לא מעוברת. עכשיו היא חוזרת גוף מלא, מה פתאום שתאכל בתרומה? לא, היא לא חוזרת למה שהייתה לפני זה, אז היא לא יכולה להמשיך לאכול בתרומה. אבל האחה, פה כשהיא חוזרת עם ילד, היא יכולה להגיד להם, מה אכפת לכם הילד הזה? אני כמו שהייתי לפני זה. מה, אני השתניתי בגלל שיש לי ילד? מה הקשר? אני עכשיו אותה אחת שהייתי פה לפני כן ואכלתי בתרומה, זה שיש לי ילד שיהיה בריא, אין לי שום בעיה עם זה, אבל אני נשארתי כמו שהייתי לפני כן. מעיקר הגוף הסריקה, ואשת הגוף הסריקה, כמו שהייתי פה בתור ילדה ועד החתונה, גוף בלי, לא מעוברת, גם עכשיו היא חוזרת לא מעוברת, אז אם כן, הייתי אומר שמותר לה לאכול בתרומה, צריכה, לכן אמרת התורה, לא, אם בן אין לה, אם אין לה ילד, אז באמת היא יכולה, אם היא חוזרת אחרי שהיא כבר לא נשואה, היא יכולה להמשיך לאכול בתרומת בית אביה, אבל, כשבעלה נפטר, אבל ברגע שהיא חזרה עם בן, בשעה טובה, שמחים איתו והכל, אבל לאכול בתרומה היא כבר לא יכולה. שואלת הגמרא, קראי אטרוץ. באמת, מצוין, למה כתוב מצד אחד, למעט שאם היא מעוברת, אם היא כהן, מבית של כהנים, והיא חוזרת עכשיו מעוברת מישראל, היא לא יכולה לאכול בתרומה, אפילו שהיא חוזרת לבית אביה, וגם אם היא הגיעה עם ילד, מובן למה צריכים שני פסוקים. אבל אלא מתניתן, על משנה שלנו קשה, מה העירה בין יום אחד? מה צריך להגיד? המשנה אומרת שתינוק בן יום אחד, אם אמא שלו מהבית היא כהנת, ועכשיו יש לה תינוק בן יום אחד ובעלה נפטר, אז היא לא יכולה לאכול תרומת בית אביה. גם אם היא מעוברת ואין לה תינוק, כבר היא לא יכולה לאכול תרומת בית אביה. למה צריך להגיע לזה שתינוק בן יום אחד? אפילו בר נמי, מתרץ את הגמרא מערב ששת. לא הכוונה שהבן פוסלת אמו מלאכול תרומה, כי גם כשהיא מעוברת היא כבר לא אוכלת תרומה בבית אביה כשהיא חוזרת אחרי שנפטר בעלה, אלא יש פה דין אחר לגמרי, יש דין כזה. אנחנו ברוך השם לא מכירים את המושג הזה היום, אבל בזמנים עברו זה היה דבר מקובל שאנשים היה להם עבדים. עם כהן שיש לו עבדים, אז העבדים האלה גם יכולים לאכול בתרומה, עבדים כנעניים יכולים לאכול בתרומה. זאת אומרת, עבדים שמינם יהודים. עבדים שמינם יהודים, שיש להם דין של עבד כנעני, יכולים לאכול בתרומה אם הם עבדים של כהן. כעניין כספו, יאכלו בלחמו וכו'. עכשיו, פה מדובר במקרה כזה. ואחה במה הסכינה? בכהן שיש לו שתי נשים. אישה אחת גרושה, ואיך אתה נשוי אליה? זה באמת לא היה בסדר. אסור לכהן להתחתן עם גרושה, אבל הוא התחתן. מה קורה לילדים? מתחללים מהכהונה. אין להם דין של כהנים לילדים האלה. הם נקראים חללים, חלל. ואישה אחת, האישה השנייה, שאינה גרושה, הוא התחתן עם אחת שלא גרושה, שאתה מותרת לו, והילדים ממנה היו כהנים באמת. ויש לו בנים משאינה גרושה, והם כהנים כשרים, מותר להם לאכול בתרומה. ויש לו בן יום אחד מן האישה הגרושה, שהוא חלל שאסור לו לאכול בתרומה. עכשיו, לאותו בן אדם יש לו גם עבדים. יש לו ילדים כהנים מהאישה שמותר לו להתחתן איתה, יש לו תינוק אחד בן יום מהאישה הגרושה שאסור לו להתחתן איתה, והתינוק הזה נקרא חלל. מה זאת אומרת חלל? שהוא התחלל מכהונה, הוא לא נחשב כהן יותר. והבן אדם הוא גם יש לו עבדים. עכשיו, הבן אדם הזה, הכל היה לו. ילדים מהאישה הזאת, ותינוק מהאישה הזאת, ועבדים, אבל בסוף הוא לא ישיר, בסוף הוא נפטר, גמרנו. נפטר. מה הדין? מי מקבל את העבדים האלה? מי הורש את העבדים? הילדים שלו. עכשיו, הילדים הכהנים, העבדים שהם יורשים, מותר לעבדים האלה לאכול בתרומה. אבל מכיוון שיש פה בן חלל, ויש לו, ולבן החלל הזה גם כן יש חלק בעבדים, כי הוא גם כן אחד מהיורשים, לכן דפוסל בעבדי אביו מלאכול בתרומה. כיוון שהעבדים האלה יש להם בעלות גם, יש, זאת אומרת, הם בבעלות גם התינוק הזה בן יום אחד, שהוא גם כן אחד מהיורשים של הכהן ההוא, והוא הרי לא יכול להכיל את העבדים שלו בתרומה, אז כל העבדים, מכיוון שיש להם גם כן בעלים אחד שהוא לא כהן, אסור להם לאכול בתרומה. ולאפוקי מדרבי יוסי, מה שלמדנו במשנה, שתינוק בן יומו פוסל בתרומה, פוסל מלאכול בתרומה, זה בא להוציא מדבריו של רבי יוסי. דאמר, הוא בר נמי פוסל. לפי דבריו של רבי יוסי, אם אדם נפטר וישאיר אישה מעוברת, והעובר הזה הוא לא כהן, אז העבדים שגם שאותם הוא האבא השאיר בירושה, אסור להם לאכול בתרומה. למה? כי הם נחשבים עבדים של אותו עובר, והעובר הזה לא יכול לאכול אותם בתרומה. לפי דעתו של רבי יוסי, לעובר גם יש זכייה בירושה. אז המשנה שלנו אבל לא סוברת כמו רבי יוסי. המשנה שלנו אומרת שרק תינוק בן יום אחד, יש לו כבר בעלות על העבדים, אבל עובר לו. לכן המשנה שלנו היא באה להוציא מדבריו של רבי יוסי, כמה שמלן שרק תינוק בן יום אחד, אין הוא באמת פוסל את העבדים של אביו מלאכול בתרומה, עובר לו. עוד לבנו במשנה שתינוק בן יום אחד כבר יכול לעשות עסקאות של מיליונים, מיליארדים. הוא נוחל, הוא יורש ירושה, הוא מנחיל, הוא מוריש ירושה לאחרים. ביום אחד, בשביל להוריש הוא צריך גם להיפטר מן העולם, כן? שואלת הגמרא, נוחל ממן, את מי הוא יורש? מאביו? נניח, ומנחיל למן, ולמי הוא מוריש את הירושה הזאת? לאחיו מאביו, כי הרי אין לו ילדים, וגם אין לו אבא, אז זה אחים. אז מה צריך לכתוב? שהוא יורש מהאבא ומוריש לאחים. הרי את החלק שהוא מוריש להם, אם לא הוא, אם הם מקבלים את זה בכל מקרה, האחים, היא באה, אם אהבו אל ירתי. אם התינוק בן יום אחד לא היה יורש מאביו, אז הם היו יורשים את החלק שלו גם. והיא באה, מיני לירתי. ואם התינוק כן יורש מאביו, אז הם יורשים את החלק הזה מהתינוק. מה ההבדל אם הוא ירש או לא ירש? מתרץ את הגמרא, אמר רב ששת, לא מדובר פה שהוא מוריש לאחים את החלק שממילא היו צריכים לקבל בירושה, את החלק של האבא. לא, הוא מביא פה ירושה אחרת לגמרי. מדובר פה בן אדם שהיה לו ילדים מאישה אחת. הוא התחתן עם אישה אחרת, שגם האישה הזאת, אולי יש לה ילדים, אולי אין לה ילדים, זה לא משנה. ונולד לו ממנה תינוק, שהתינוק הזה הוא בן יום אחד עכשיו, ואותה אמא נפטרה, והתינוק הזה יורש אותה. ואחרי זה התינוק הזה נפטר, מי מקבל את הירושה שלו? האחים שלו מהאבא. ככה בדרך כלל ירושה עוברת דרך האבא. כמו שהפסוק אומר, למשפחותם, לבית אבותם. הירושה עוברת דרך הצד של האבא. ופה, בגלל שהוא ירש את האמא שלו, אז הוא מעביר את הירושה לאחים שלו מהאבא. כי אם הוא לא היה, אז מי היה יורש את האמא? משפחה של האמא. אם אין לה ילדים, אז אין שום סיבה שהילדים של בעלה מזיווג קודם ירשו את הירושה שלה, אז משפחתה ירשו את זה. אבל פה, מכיוון שהתינוק הזה נולד והוא נפטר, אז האחים ירשו. עכשיו מדובר פה כמובן שהאימא קודם כל נפטרה ואחר כך התינוק נפטר. אז כשהאימא נפטרה, התינוק ירש אותה, וכשהתינוק נפטר, אז האחים מהאבא ירשו אותו. וזה הכוונה, נוחל בנכסי האם, הוא יורש את הנרסים של האמא שלו, להנחיל לאחיו מן האב, בשביל להעביר את זה לאחים שלו מצד האבא. למה מדברים פה דווקא על בן יום אחד? כי אם הוא היה, אם האמא הייתה מעוברת, אם הוא היה עובר, אז לא. דווקא בן יום אחד, הוא יורש את הנכסים של האמא, והוא מוריש את זה לאחים שלו מהאבא. אבל עובר, שהאמא מתה והעובר מת ביחד איתה, לא, הוא לא יורש את הנכסים של האמא כשהאמא מתה. למה? מה הייתה מה? כי הכלל הוא, דהומה התברא אישה. בדרך כלל כשאישה מתה מיתה טבעית, כמו שתוספות מוסיף, אז הוא מת ראשון, ואז יוצא שהוא לא קיבל שום ירושה כשהוא מת, ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב. זאת אומרת, הוא לא יכול לרשת את אמו אחרי שהוא כבר נפטר. אז לכן, מדובר פה כמובן שהיה פה תינוק בן יום שנולד, אמא שלו נפטרה, הוא ירש אותה. עכשיו, כשהוא ייפטר מן העולם, האחים שלו מהאבא ירשו את שער הירושה. שואלת הגמרא, מה? מי אמר לך שאם האמא מתה, אז העובר מת לפני כן? הייני, והאבא עובדה. סיפור שהיה, שאישה מעוברת מתה, וראו שהעובר לא מת, לכאורה. הוא פרקס, התלת פרקוס, יש שלושה פרקוסים. זאת אומרת, נראה שהוא היה חי, אפילו שהאמא כבר נפטרה. תראית את הגמרא, מר מר, בריידרה והשי. לא, זה לא שהוא נשאר חי אחרי שהאמא נפטרה. באמת הוא נפטר לפני כן, אבל איך הוא פרקס? תנסה לחתוך זנב של לטאה. הזנב של הלטאה עדיין מפרקס, אפילו שהוא כבר לא מחובר והוא לא חי. אז זה לא אומר, זה פרקוס זה לא סימן דווקא של חיים. מי דדעה, והזנב הלטאה מפרקסת, למרות שהיא לא בחיים. אז גם פה העובר כבר לא חי, וזה שהוא פרקס זה לא אומר שהוא חי. טוב, עד לכאן תירצנו שמה הכוונה שתינוק בן יום אחד יורש ומוריש. אמרנו שהוא יורש מאמו ומוריש לאחים שלו מהאבא. כאן גם מתרצת תירוץ אחר, באמת הוא יורש מהאבא ומוריש לאחים מהאבא. נו, אז מה בעצם משנה זה שהוא נמצא פה באמצע? אומרת הגמרא, מר ברי דרב יוסף משמי דרבה אמר. תכף נראה שכל ההלכות של מר ברי דרב יוסף משמי דרבה זה הכל הלכה למעשה, כמו שהגמרא מיד תגיד. בכל אופן, מר, הוא מתרצת תירוץ כזה. מה פירוש התינוק יורש ומוריש? זה לומר שממעט בחלק הבכורה. הוא ממעט בחלק של האח הבכור. רש"י מביא דוגמה. האבא נפטר, הוא השאיר ירושה שישה זהובים. לכמה ילדים? שלושה ילדים. הבכור ועוד בן והתינוק. אם התינוק יורש ומוריש, איך נחלק את הירושה? שישה זהובים, שלושה ילדים, אבל אחד מהם הבכור שנוטל פי שניים. אז מחלקים את הירושה לארבעה חלקים. שני חלקים הבכור לוקח, ועוד כל אחד שנשאר עוד חלק אחד. אז משישה זהובים, שני חלקים, זה שלושה זהובים. ועוד זהוב ומחצה כל אחד מהאחים האחר. עכשיו, אחרי שהתינוק נפטר, מחלקים את הירושה של התינוק בין הבכור לבין האח השני. עכשיו, פה אין משמעות לבכור, כי בכור לוקח פי שניים רק בירושה של האבא, לא בירושה של האח. אז אם כן, איך מחלקים את הזהוב וחצי של התינוק הזה? כל אחד מקבל שלושת רבעי זהובים. כמה הבכור מקבל? שלוש, מה שהוא קיבל בהתחלה, ועוד שלושת רבעי, זאת אומרת ארבע פחות רבע. האח השני מקבל, הוא היה לו זהוב וחצי, ועוד שלושת רבעי, זה שניים ורבע זהובים. זה אם התינוק בן יום אחד יורש, ואם לא, מחלקים את הירושה מלכתחילה לשלושה חלקים. למה? כי יש פה בעצם את הבכור ועוד אח סך הכל. כי התינוק, אם אנחנו אומרים שלא יורש, אז אין פה עוד אחד, יש פה רק שניים. אז מחלקים שישה זהובים לשלושה. שני חלקים מקבל הבכור, דהיינו ארבעה זהובים, ושני זהובים מקבל האח הפשוט. אז אם כן, הבכור יפסיד פה רבע זהוב, כי אם התינוק, זאת אומרת ככה, אם התינוק, עכשיו הפוך, עכשיו האח מקבל ארבע זהובים, אבל אם התינוק יורש, אז זה המקרה שדברנו קודם, שיוצא שהבכור קיבל בהתחלה שלושה זהובים, ואחר כך עוד שלושת רבעי, אז הוא מקבל סך הכל, שלוש ושלושת רבעי, אז הוא מפסיד זהוב אחד ממה שהוא יכול לקבל אם הוא היה מקבל ישר את כל הירושה פי שניים. עוד הלכה, הלכה שנייה של מר ברי דרב יוסף בשם רבה, ואמר מר ברי דרב יוסף בשמי דרבה. בן שנולד אחר מיתת האב, זאת אומרת שאבא נפטר לפני שהוא נולד, אינו ממעט בחלק בכורה. זאת אומרת, הבכור מקבל את הפי שניים כאילו שהתינוק הזה לא קיים. זאת אומרת, מה הדוגמה? אבא שנפטר, היו לו שלושה ילדים, זאת אומרת, בכור, בן רגיל, ואת התינוק שנולד אחרי שהאבא נפטר. והוא השאיר ירושה 9 זהובים. התינוק שנולד אחרי שאבא נפטר לא ממעט בחלק של הבכור. לכן, מבחינת החלק של הבכורה, אנחנו שמים את התינוק, משאירים אותו בבית החלמה או איפה שנוח לו. אנחנו כרגע מתייחסים כאילו יש פה רק בכור ועוד אח אחד. פשוט. מחלקים את הירושה לשלושה חלקים. שני חלקים לבכור ועוד חלק אחד לפשוט. 9 שמחלקים לשלושה חלקים. אז יוצא שהחלק הבכורה, זאת אומרת יוצא 3. יש לנו 3 חלקים שכל אחד מהם יש 3 זהובים. הבכור מקבל את השליש הזה. זה החלק בכורה שלו. שהתינוק לא ממעט כלום ממנו. טוב, 3 חלקים שמים בצד, זה שאין לך את הבכור לבריאות. עכשיו יש פה עוד 2 חלקים, עוד 6 זהובים. את 6 זהובים האלה מחלקים בלי קשר לבכורה. כל אחד מקבל שליש. מצוין. אז כל אחד מקבל 2 זהובים. אז אם כן, למעשה יוצא פה שהאח הבכור מקבל בסוף 5 זהובים. עכשיו, אם היינו אומרים שהתינוק הזה כן ממעט חלק בכורה, אז לכתחילה, כמה ילדים יש פה? 3 ילדים. אחד מהם בכור. טוב, בוא נחלק את הירושה ל4 חלקים, כדי שהבכור יוכל לקבל פי 2. אז כמה זה 6 חלקים לחלק ל4? אז אם כן, כל אחד מקבל 2.25 זהובים. כל חלק זה 2.25 זהובים. בכור היה מקבל 2 חלקים, 4.5 זהובים. עכשיו, כל אחד 2.25, והוא היה מקבל 4.5 הבכור. אז בגלל שהנולד לא ממעט חלק בכורה, אז הבכור מרוויח והאחים יפסידו כמובן. מה הייתה מה? למה התינוק שנולד אחרי שאבא נפטר לא ממעט מחלק הבכור? כי לגבי ירושת בכור כתוב וילדו לו, ואז כתוב בהמשך לתת לו פי 2. בעינן שהם יוולדו בחייו, ילדו לו. רק תינוק שנולד בחיי האבא הוא זה שממעט מחלק הפי 2 של הבכור. בסורה מתנו הכי. כמו שלמדנו עד עכשיו, זה היה גרסה של בני סורה. בפומבדיטה, מתנו אחי, הם למדו אחרת את הדברים של מר בריידר רב יוסף, שם רבה. אמר מר בריידר רב יוסף משמי די רבה, בכור שנולד לאחר מיתת אביו. אדם שנפטר ואשתו הייתה מעוברת בתאומים. אחד מהם הוא בכור. אז זה שיהיה בכור, הבכור שיצא ראשון מהרחם, אינו נוטל פי 2. למה? מה הייתה מה? כי כתוב שם, כי את הבכור בין הסנוי, כתוב שם לגבי הבכור, יכיר בעינן. בשביל שיקבל פי 2 צריך שאבא יכיר את הבכור. יראה אותו. והלקה, כי הרי הבן נפטר לפני שה... זאת אומרת, האבא נפטר לפני שהבן נולד. והיא הלכתה, הלכה למעשה, ככל אני לישנה דמר בריידר רב יוסף, משמי דרבה, כל ההלכות שאמרנו של מר בריידר רב יוסף בשם רבה, ככה נפסק להלכה. דבר נוסף שלמדנו על תינוק בן יום אחד, וההורגו חייב. למה? הוא בסך הכל בן יום אחד. מה זה משנה? נכתיב לגבי רוצח ואיש כי יכה כל נפש. אפילו תינוק בן יומו מכל מקום. עוד למדנו במשנה, הרי הוא לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחתן שלם. לגבי מה הוא כמו חתן שלם? למה? הלכתה? אמר רב פאפה לעניין אבלות שמתאבלים עליו כמו שמתאבלים על גדול. במשנה שלנו מתייחסים לתינוק בן יום אחד כמו... אדם לכל דבר, כמו אדם קיים. אומרת הגמרא, כמן המשנה שלנו, דלא כרבן שמעון בן גמליאל דאמר, כל ולד ששהה 30 יום באדם אינו נפל. בשביל שאנחנו נראה תינוק שנתייחס אליו כמו אדם קיים, הוא צריך לחיות בעולם לפחות 30 יום. לפני כן הוא עדיין לא בחזקת בר קיימה, כמו שזה נקרא. הלא שעה, ספק אבי אם הוא בר קיימה או לא, אז כל הדינים האלה לא היו נוהגים בו מספק. אז אם כן, לכאורה זה לא הולך כמו רבן שמעון בן גמליאל. המשנה שלנו, אומרת הגמרא, לא, זה יכול גם להסתדר לפי רבן שמעון בן גמליאל. מה כל הבעיה שאנחנו אומרים שתינוק עד 30 יום הוא לא נחשב עדיין, הוא לא בטוח שהוא בר קיימא? כי הרי יכול להיות שהוא נפל. יכול להיות שהוא נולד לפני הזמן, הוא נולד אולי בחודש השמיני. מי אמר שהוא יאריך ימים בכלל? אבל ברגע שהוא חי 30 יום, אתה יודע שהוא בר קיימא. כל זה מדובר כשיש לך ספק כמה חודשים הוא מאז תחילת היצירה. אבל לך במאי הסכינן, במשנה שלנו, יכול להיות שתינוק בן יום אחד, אפילו לפי רבן שמעון בן גמליאל, יש מקרה שהוא מודה שהתינוק הזה נקרא כן אדם קיים, בר קיימא, דקימלי שקלו לו חודשיו, שידוע בוודאות שהתינוק הזה נולד בחודש התשיעי, בסוף החודש התשיעי להיריון, ובזה גם רבן שמעון בן גמליאל מודה שזה נקרא ולד גמור, זה נקרא כן ולד בר קיימא. עד כאן דף ממדלת.